והאדם ידע את חווה אשתו. בעברית מקראית מקובל שהנשוא קודם לנשוא. יותר גדול. למשל, בראשית ברא נשוא. אלוהים נושא. וילך אברהם. וילך נשוא, אברהם נושא. לא כמו בעברית מודרנית, שרגילים להקדים את הנושא לנשוא. אברהם עלה, אלוהים ברא. אבל בעברית מקראית זה הפוך. הנושא בא אחרי הנשיא. ואז אם כך, בעצם כתוב, וידע האדם את חווה אשתו. במקום זה, כתוב, והאדם ידע. זאת אומרת, הנושא קודם לנשיא. זאת תופעה חריגה בהתנה. עליה, התקדמנו כבר את גרקאים בבל, עוד לא, נכון? לא, לא. לא. ו... זה בעצם תופעה חריגה בעברית המקראית, ורש"י מסביר שכל מקום שהנושא קודם לנשוא מדובר בעבר מוקדם, מה שנקרא באנגלית past perfect, או בערבית passé antérieur, שהכוונה שהעבר המדובר כאן הוא עבר לפני העבר. כלומר, מה שכתוב והאדם ידע, אומר רש"י, כבר ידע עוד לפני המסופר למעלה. מה מסופר למעלה? החטא והגירוש מגן עדן. זאת אומרת שהוא ידע את חווה אשתו עוד לפני שחטא. למה זה כל כך חשוב לרש"י להדגיש את זה? כי הנוצרים כשהם קוראים את הפסוק הזה אומרים, אתה רואה, אחרי שגורש מגן עדן, אחרי החטא, אז הוא מקיים אישות. כלומר, האישות, יחסי המין, זה תולדה של הידרדרות האדם. זה דבר רע. זה דבר שהיה עדיף שלא יהיה. אבל אחרי שגורש, והאדם ידע. אבל רש"י מסביר, לא, זה היה לפני. זאת אומרת, זה קדוש. האדם כבר ידע. עלו למיטה שניים וירדו שבעה. מה זה עלו למיטה שניים? אדם וחווה, ירדו שבעה, אדם חווה, קין ואחותו, הבלו שתי אחיותיו. וכך גם ההיריון והלידה. דווקא מינה, האם יש לנו יחס חיובי או שלילי לחיי האישות? אז זה כתב הרמב"ן, או הוא או תלמידיו, את איגרת הקודש. איגרת הקודש של הרמב"ן, כל כולה מחאה נגד דברי אריסטו בנושא. אריסטו אומר, חוש המישוש הרפה הוא לנו, ואילו הרמב"ן אומר, חוש המישוש קדוש הוא לנו. כלומר, יש קדושה איפה שיש הוספת חיים. איפה שיש המעטת חיים, זה בעצם טומאה. כן? כתוב בזוהר, שאיפה שיש תשמיש, יש שכינה. כשאין אין תשמיש, אין שכינה. זאת אומרת שהאדם ידע לך ואשתו זה דבר חיובי, אבל אז, בסדר, רש"י צודק, אבל אז יש לי שאלה על רש"י. אם זה קרה באמת לפני כן, אז למה התורה לא סיפרה את זה לפני כן? הייתה צריכה לכתוב עוד לפני כן, וידע האדם את לך ואשתו, ורק אחרי זה אחר. אם לא מדברים, אבל זה כתוב בתורה, ואדם ידע. טוב, התשובה. התשובה היא פשוטה. כי אחרי החטא, האישות קיבלה ממד חדש. מה הממד החדש? יש שפלות שמעוררת. אבל השפלות היא לא מהותית, היא מקרית. לכן האדם מתלבש ומכסה את ערוותו, אבל לפני כן לא היה צריך. לא היה צריך, לא הייתה בושה. אבל בעקבות אחרת, יש בושה, בושה, בושה. והאדם, אז אם כך, זה הסיבה לאיחור הזה. עכשיו, והאדם ידע את חווה אשתו. שימו לב שהביטוי ידע הוא ביטוי מאוד רוחני. היה אפשר להגיד בא, היה אפשר להגיד כל מיני ביטויים יותר גשמיים. אבל הכוונה שהעיקר באהבה זה הידיעה. הידיעה היא הקודמת לכל, לפני ההנאה או הסיפוק של הצורך וכו'. זה ידיעה. ואדם ידע את חווה אשתו. ותהר ותלד. אם היא ילדה, ברור שהיא הרתה. לכן הביטוי ותהר, לכאורה, הוא ביטוי מיותר. אבל אפשר להגיד, ותלד כאן. אבל כתוב כאן, ותהר ותלד. ותהר מסביר הרב אשכנזי שהכוונה, כל פעם שקורה משהו משמעותי בהתפתחות התולדות. כלומר, האדם דרך ההולדה, בדרך הדורות, הולך ומשתנה, הולך ומתפתח. כל פעם שיש התפתחות משמעותית, כתוב ותהר. ותלד. בן, ותקרא את שמו קין. נכון? מה? לא כתוב ותלד בן. וואו, זה לא בסדר. צריך להיות כתוב ותלד בן, ותקרא את שמו קין. אבל אם כתוב ותלד את קין, משמע שלא היא נתנה את השם, אלא הוא נולד קין. הוא כבר, מעצם לידתו הוא קין. לא קשור בכלל לשם שיתנו לו ההורים. לכן, בתומר, קניתי איש את השם. כלומר, קין הוא קניין. בעצם העובדה שהאדם מוליד אדם, זה כבר, זה, מה קרה?
זה בסדר.
עצם העובדה שהאדם מוליד אדם, זה נותן לו קניין. מה האדם קונה בזה שנולד לו בן? מה שהוא קונה, הוא קונה את זכות הקיום. ואני אסביר מדוע. זכות הקיום. אני אסביר מדוע. אם אני עומד לפני האינסוף, לפני הבורא, איזה זכות קיום יש לי? תשובה? כלום. הוא אינסוף ואני מוגבל. המוגבל מול האינסוף לא קיים. אבל אם אני בעצמי עושה מעשה, אז אני כבר קונה זכות קיום. עכשיו, מה המעשה שצריך לעשות? בואו נבדוק. מה ההבדל בין בורא ונברא? כן, צריך לזכור, ביהדות, הקשר בין אלוהים לבין, לבין העולם, זה יחס בורא-נברא. בורא זה מי שנותן את הקיום. נברא, לפי זה, זה מי שמקבל את הקיום. יוצא לפי זה, אם אני אומר, אלוהים הוא הטוב המוחלט, והנברא הוא ההפך מאלוהים, יוצא לפי זה שהאדם הוא רע, רע מוחלט. לקבל זה רע, אלוהים נותן זה הטוב, אני מקבל זה הרע. מה עושים עם זה? כי לקבל ולתת זה הפוך אחד מהשני, נכון? עד כמה שאני זוכר, ואז זה שאם הקדוש ברוך הוא הנותן, והוא הטוב המוחלט, ואני המקבל, ואני ההפך, אז אני הרע המוחלט, פשוט משהו. אז זה עוד לא הסברתי. אני הבנתי, אבל זה חלק של הפסוק שעוד לא הגענו אליו. למה אתה עושה לי את זה? אז תגיד, שזה כדי שירו אותי, לא בשבילי. בסדר, אוקיי. אז יש שתי אופציות אפשריות. האופציה האחת, בדיוק על זה אנחנו מדברים. עכשיו, יש אופציה לומר שבעצם העולם הוא רע, זו אופציה פסימית. כן? זה, יש אופציה כזאת, יש מי שאומר, תשמע, העולם הוא רע. יותר טוב זה להיעלם. יש כל מיני דרכים לעשות את זה. או שאפשר להפוך את הרע לטוב. איך? אני מקבל על מנת להשפיע, על מנת לתת. ואז יוצא שהעובדה שאני מקבל לא מתבטלת, אבל היא הופכת להיות חיובית. אני מקבל, אני רוצה לקבל, אבל זה בשביל לתת. אותו דבר ביחסי האישות. האישה בהגדרה מקבלת. אבל היא מקבלת כדי ללדת. יוצא לפי זה שקבלתה היא ברכה. היא הופכת את הכללה לברכה. לכן היא אומרת בשמחה, ותומר, קניתי איש את השם, את, כלומר, עם. כן? לבוא איתי. כן? קניתי איש את השם. כלומר, יש שותפות ביני לבין הבורא, ואז מי נברא, אני הופכת להיות בורא.
איתם.
מה זה? איתם. נכון. יפה. יפה. ואת אומר, קניתי איש את השם. עכשיו יוצא לפי זה שקין הוא אדם מאוד מיוחד. מעצם מציאותו הוא הגואל של ההורים שלו. הוא הפך את אדם וחווה לאבא ואמא. יוצא שהוא המשיח. והוא המשיח, הוא הגואל. הוא גואל את האדם מכללתו. כלומר, המצב הגרוע של העולם לפני לידתו, עכשיו מתהפך ועכשיו כולו לטובה. יוצא לפי זה שבטוח שחווה הייתה יהודיה, כי היא חשבה שהבן שלה הוא המשיח. עכשיו, יש פה דבר מאוד מעניין. אז מי האדם החשוב ביותר בעולם? קין. קין, יפה. נכון. קין הוא מרכז העולם. עכשיו, וזה בלי שהוא יעשה שום דבר. עכשיו, אם ככה, למה צריך עוד אחד? לא צריך עוד אחד. ותוסף ללדת. ותוסף. כל תוספת, כל יתר כחסר דם. הוא מיותר. ותוסף ללדת. מה היא יולדת? את? לא נכון. את אחיו. זאת אומרת, אין לו שם. אז מה הוא? הוא הבל. את אחיו, את הבל. זאת אומרת, הוא הבל וריק. מיותר. הוא הופך את קין מבן לאח. או, זה בעיה. אם אני בן, אז המרכז נמצא אצלי. אם אני אח, המרכז נמצא אצל אחי. זה האחווה דורשת ממני להתייחס אל האחר, כאל המוקד העיקרי של המציאות. ואני רק מקיף אותו, אני בפריפריה שלו. זה בעצם, אפשר לומר, עצם העובדה שנולד עוד אחד, זה מוריד את קין ממעלתו. ולכן מטבע הדברים הוא ירצה לבטל את האח כדי לחזור להיות בן. וזה עוד לפני כל האימוץ ביניהם מסביב לקורבן וכדומה. נכון? אפשר לומר, זה כבר מתחיל שם. יוצא לפי זה שבאופן טבעי הבן הבכור יש לו נטייה מולדת להרוג את אחיו. הוא רוצה להרוג אותו. כלומר, הוא רוצח כי הוא לא רוצה אח. מובן? כן. אני חשבתי שמשחק המילים לפחות יעורר איזשהו חיוך בקהל, וזה לא קרה. אבל לא משנה. לא כל דבר אני מצליח לעשות. אני אמרתי שהוא רוצח, כי הוא לא רוצה אח. צריך להסביר פעמיים, בסדר. יש אנשים, אבל יש אנשים של כל דבר, אבל כל דבר צריך להסביר פעמיים, צריך להסביר פעמיים. יפה. מה? הבל? נכון. בדיוק השאלה. כן. עכשיו, מה? ילדו גם בנות, זה כתוב. זה כתוב כאן. כן, בטח. את קין. עכשיו, את זה גם מלשון את. מי שאומרים לה את זה את. זה האישה.
אני אומר עוד פעם. אנחנו עושים פה דרשות, אנחנו מבינים את זה כך וכך. הכל פעמים שאדם רואה את שני הפסוקים האלו, מי שקורא את זה באופן מלמעלה, רואה פה שמי שהעיקר חושבים את החווה. מצד שני, יש לי מזכור לכך שילדו גם בנות.
יש לי זכור.
גם אורן לא אומר, רק מבטום מין שהוא באמת. אבל אני לא הייתי אומר שזה באמת.
אני אסביר. הבנתי את השאלה. אתה שואל מדוע רק נרמזו הבנות ולא נאמרו מפורש.
ועוד שפה כל
הסוכו, הוא מביא את חווה. ועוד שחווה, כן, מקבלת פה מעמד מאוד מרכזי, אפילו אדם לא מוזכר פה. כמעט לא. כן. אתה רוצה תשובה? אז אני אתן לך תשובה. התשובה היא, מפני שהזכר הוא זה שמשנה את העולם, ולכן התחרות תהיה בין שני הזכרים. זה תיאור התחרות. כן, לפי מה שלמדנו, האישה מרגישה בעולם הזה תסכול, משום שבגלל שלמותה, איננה מרגישה שייכת לעולם הזה. כן, יש ביטוי נפלא, נשים אומרות שעשני כרצונו, אומר בעל התורים, בתור, שעשני כרצונו זה צידוק הדין. היא מצדיקה עליה את הדין, שעשני כרצונו. מה הדין? הרי עשני כרצונו לכל זה דבר נפלא, כל הדרשנים שרוצים להסביר את מעמד האישה ביהדות אומרים ששעשני כרצונו זה שהיא מושלמת. זה נכון שהיא מושלמת, אבל בגלל שהיא מושלמת היא לא מרגישה טוב בעולם הזה, כי העולם הזה הוא עולם משתלם. לכן הפעילות העיקרית של האדם בעולם היא נמסרה בידי הזכרים, ואנחנו רואים שלאורך אלפי שנים, ברוב התקופות ההנהגה של החברה האנושית הייתה בידי הזכרים ולא בידי הנקבות. עכשיו, זה, יש לזה יוצאים מן הכלל, גם זה צריך לבדוק למה, אבל לפי זה האדם יש, הוא מרגיש שבעולם הזה יש לו מה לעשות. לכן, למשל, ספרים על בדידות נכתבו בעיקר על ידי נשים ולא על ידי גברים. והגמרא אומרת שיותר משאיש רוצה לישא, רוצה אישה להינשא. כי היא מרגישה בעולם הזה לא במקומה. ברור. לכן התסכול הנשי הוא מובן מאליו. לכן גם פה זה מוזכר, כיוון שמדובר בפרשת התחרות, אז הנשים מוזכרות רק ברמז. ותוסף ללדת את אחי, את הבל. ויהי הבל, הבל, רועה צאן. מה תפקידו של רועה? להנהיג. הרועה? גם אני. מה? גם בתנך רואים לפעמים, המנהיגים נקראים הרועים. מאיפה בא ביטוי רועה? מאיזה שורש זה? רע. הרע. ואהבת לרעך. כלומר, הרועה הוא מי שהרעות אצלו מובנת מאליה. כלומר, כיוון שהוא שני, אז הוא יודע שהוא אחרי הראשון. יש לו אחריות על אחיו הגדול. כלומר, הקושי שיש לקין לקבל את זה שיש לו אח, לא קיים אצל הבל. אלא להפך, הוא בעצם מחנך מטבעו. אנחנו נראה גם שיש לזה תוצאות חמורות. שגגת תלמוד עולה זדון. אנחנו נראה, הרי מה היה העונש של קין, אחרי אנחנו, אני קצת מקדים את המאוחר, הוא נבנה. מה העונש של הבל? מת. זאת אומרת שהחטא של הבל במידה מסוימת חמור מהחטא של קין. אנחנו גם נראה למה. איזה חטא? אנחנו נראה. כשנגיע נראה. עוד לא הגענו. בסדר?
הרעות יכולה להיות רק ברגע שיש לפחות שניים. אני חושב שזה יכול להיות בו היה פעם.
נכון, נכון, נכון. יפה, יפה. ואילו קין היה עובד אדמה. איך כותבים בעברית את המילה עובד? עין וו בדלת, איך כתוב כאן? בלי וו. אז צריך לקרוא את זה עבד אדמה. כלומר, הוא עובד, אבל הוא מרותק אל הקרקע. הוא לא יוצא מהנקודה שלו. יוצא לפי זה שיש פה העדפה לרוחניות של הרועה, לעומת ההשתרשות היתרה של העובד האדמה. ויהי בימות המשיח, כן, כתוב, מקץ ימים, זה אותו הדבר. כן? מה זה מקץ ימים? רוצים להשלים את ההיסטוריה. איך משלימים את ההיסטוריה? בונים את היחס בין הבורא לנברא. איך קוראים לזה יחס בין נברא לבורא יותר נכון? קורבן. לכן, על מנת להשלים את ההיסטוריה, באים הקורבנות. ויבא קין, מפרי האדמה, מנחה לשם. עכשיו, מתי זה קרה? מקץ ימים. כלומר, בסיומה של העונה החקלאית. לכן חז"ל אמרו שקין הביא את השארית. למה? כי הראשית עבור קין זה בשבילו. אני הראשון, אז הראשית היא שלי. ומה בשביל האחר? השארית. ראשית, שארית, אותן אותיות. ראשית בשבילי, השארית לזולת. עכשיו, מאיפה קין למד בכלל שצריך להביא מנחה? הרי הוא ממוקד בעצמו, לפי מה שאמרנו, הוא נרקיסיסט. אז למה הוא מביא מנחה לשם? מי לימד אותו? אתם יודעים מי לימד אותו? הבל. איך אני יודע? כתוב בסודה. והבל הביא גם הוא. מה זה הביא, הבל הביא? נושא לפני הנשוא. לפי מה שלמנו, זה עבר מוקדם. כלומר, הבל כבר הביא עוד לפני כן. מה הוא הביא? ביקורים. מבכורות צונו ומחלבן. זאת אומרת, הוא הביא את הראשית, ולוקח את השארית לעצמו. זאת אומרת, זו ההתנהגות הצפויה. קין יביא את השארית, הבל מביא את הראשית. הבל לא צריך ללמוד. בעצם זה שהוא שני, הוא כבר יודע שהשארית בשבילו. כלומר, זה מולד אצלו שהאחר הוא העיקר. אז במקרה הזה האחר זה הקדוש ברוך הוא. לכן הוא מביא, זה מובן מאליו. קין היה צריך ללמוד מהבל. בסדר? אדם? לא, הוא לא בעסק, לא חווה ולא אדם. עכשיו, הדבר הזה גורם שאין התערבות של ההורים בנעשה. אם הם היו מתערבים, יכול להיות שכל ההיסטוריה הייתה נראית אחרת. וזה מה שרבקה אומרת ליעקב, למה השקל שניכם יום אחד? אל תחזור על מה שעשית כשהיית הבל ואחיך היה קין, ואני לא הייתי, אבל הייתי חווה ולא התערבתי. אתה אומר המילה גם.
גם הוא
לא, גם הוא זה לא אומר שזה אחרי, אלא כמו שסיפרנו לך על קין, דע לך שגם הבל הביא לפני כן. זה הכוונה. מוכרח שהרי זה עבר מוקדם לפי הכלל שרשי הציב לפנינו. מה, אנחנו נחלוק על רשי? איך אפשר?
אפשר להגיד שהוא הביא עצמו.
אגב, יש באחת הקונקונדנציות, פעם כשכתבו קונקונדנציה, יותר מוכרת זה היום של אבן שושן, ולפני כן של מנדל קורן. אבל לפני כן היו עוד קונקונדנציות, ויש אחד שכתב את המילה בהבל, הבל הבלים, גם הכל הבל, אז כתב גם את הפסוק, והבל הביא גם הוא. אז מישהו כתב בהערה, והבל הביא גם הוא. כן. בסדר.
אז פה נתחיל מעכשיו של הבל, אפשר להבין את חווה אמנו, כמה קניתי את נתחבל.
כן.
הם היו קשורים לאלופים.
נכון.
אז קראי פה שאלה לגבי המגן המדבר, קניתי איש את נתחבל. זאת אומרת, הבריאה הראשונה, זה הדבר.
נכון, נכון. אמת, בדיוק. טוב, אצלה זה מובן. וישה השם אל הבל ואל מנחתו, ואל קין ואל מנחתו לא שמע. עכשיו ננסה להבין את זה. אם הקדוש ברוך הוא קיבל את מנחתו של הבל, ולא קיבל את מנחתו של קין, זה בעצם קובע כלל מוסרי. יש העדפה מוסרית להתנהגות של הבל, ופסילה של ההתנהגות של קין. הדבר הזה הוא לכאורה, כלומר, לא פייר. הרי קין נברא באופן כזה שזאת ההתנהגות הספונטנית שלו. אז למה הקדוש ברוך הוא לא מקבל? עכשיו תראו, התגובה של קין היא מאוד מעניינת. אתה אומר הייתה לו בחירה. יפה, יפה, יפה. אבל מניין לא לקין שיש לו בחירה? זה שאתה יודע שיש לקין בחירה, זה בגלל שאתה יהודי טוב. ולמדת שמעיקרי היהדות זה שיש לאדם בחירה חופשית. אבל מניין לקין לדעת שהוא בן חורין? בואו נבדוק. ויחר לקין מאוד. ויפלו פניו. עכשיו, ויחר לקין מאוד, אני מבין. הוא כועס. למה? את שלא קיבלת, שלא קיבלת. על זה חורה פה. אולי אפילו במושג ויחר, במושג של התחרות. ויפלו פניו, הכוונה שהוא נכנס לדיכאון. יש את השאלה, מה זה הדיכאון הזה? מה זה הדאון הזה שאתה נכנס אליו? הדאון זה בגלל מה שאמרתי, שהוא מבין שאם הנטייה הטבעית שלו זה להביא את השארית ולא את הראשית, יוצא שהוא נברא נזוף לאלוהים מלכתחילה. כלומר, אין לו תקווה. הוא בטבע בריאתו שנא. אז לכן הקדוש הוא מגלה לו סוד, שעד עכשיו הוא לא ידע.
ויחר לקין מאוד, זה לא אפשר לדבר שזה שהוא מצטער מאוד ולא כעס. כי חרא פה בדרך כלל זה כעס.
כן, נכון.
אני חבר לדוד שעל שם
הספר. על פרס ועוזה.
אז מה זה בעיפה? הוא כעס? הוא מצטער מאוד. ככה אני...
אפשר להגיד מצטער. אין כבר. מקבל, בהחלט.
אולי הוא לא בא בשעה הנכונה.
ויאמר השם אל קין, למה חרא לך? ולמה נפלו פניך? ומה? שני הדברים הם לא נכונים. למה? הלא אם תטיב, סעט. כלומר, אם אתה תטיב את עצמך, סעט. מה זה סעט? אתה תהיה גבוה, גבוה יותר ממי? מהבל. יוצא לפי זה, שזה שיש לך נתוני פתיחה פחות טובים, זה יתרון. זה יתרון, כי יהיה לך יותר זכות. אם אתה מתגבר על נטייתך הטבעית, אז אתה מקבל מעלה יותר גבוהה מזו של הבל. לכן, אל תתלונן, לא יחרה לך ולא ייפלו פניך, כי אתה יכול להשתנות. בעצם גילה לו הקדוש ברוך הוא שיש לו בחירה חופשית. עד עכשיו הוא לא ידע. ועלו אם זה תיסד, ואם לא תתיב לפתח, אתה דרובץ. ואליך תשוקתו, ואתה תמשול בו, אתה יכול למשול בו. והיום, אז זה, שברגע שהקדוש ברוך הוא מגלה לקין, שיש מה לעשות, שאפשר להטיב. אז מה צריך קין לעשות מכאן ואילך?
להטיב.
להטיב.
שיש שמחה, זאת אומרת שהקדוש
ברוך הוא סומך ככה. לא היה פוחד, לא היה פוחד. לא היה פוחד, לא היה. אבל יש מצב של פסילה מוסרית. ואז, מרגע שקין יודע, כי השם אמר לו, שהוא יכול להשתנות, אז המשימה של קין תהיה משימת האחווה. הוא צריך ללמוד להפוך לאח. ויאמר קין אל הבל אחיו. מה הוא אמר לו? ודאי שכתוב. הוא אמר לו שהוא אחיו. ויאמר קין אל הבל אחיו. הוא התחיל את תהליך האחווה. זה לא את העניין. לא יודע, לא כתוב. שהוא הרג אותו, בשלב הזה לא כתב שום דבר. מה? זה אצל הבל, אצל הבל אין בעיה. הבל לא מצא את הדרך הטובה, אצל הבל זאת נטייה טבעית. בעצם אפשר לומר שהבל לא עושה מאמץ בשביל להביא את הבכורו, אצל קין הוא צריך להתאמץ להפוך לאח. לכן ויאמר קין אל הבל, מה הוא אמר לו? אחי. אמר לו שהוא אח שלו. אחים אנחנו. כן?
זאת אומרת, החטא הגדול ביותר שלו זה היה עושר אחווה.
יפה, בדיוק. ולכן עכשיו הוא לומד את האחווה. ויאמר קין אל הבל אחי. לפחות הוא ניסה להגיד משהו. ומה הוא אמר לו? הוא אמר לו את המילים ויהי ביותם בשדה. זאת אומרת, זה הנושא של הוויכוח ביניהם. השדה זה המקום שבו העולם משתנה. כלומר, זה המקום של התחרות. ובמקום של התחרות, שם מתחיל כל הוויכוח. המדרשים שואלים מה זה השדה. ויש הרבה תשובות. יש תשובה שאומרת, שדה זה אישה. לא חרשתם בעגלתי, לא מצאתם חילתי. אז שדה זה אישה.
הריש.
עכשיו, מה זה אומר? הם מביאים הרי כתוב את, 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 אז אם קין נולדה אחות אחת, אם הבל נולדו שתי אחיות. אז כל אחד נולד עם בת זוגו, מועדם הראשון. אבל יש להבל שתי אחיות. אז הם רבו עבור מי היא, האם היא בשביל הבל או בשביל קין. כלומר, יש ויכוח על רקע של תחרות בתחום הזוגי. על זה הרי. פרויד היה אוהב את זה. עכשיו, יש ויכוח אחר, לא, הם התווכחו בכלל על חווה הראשונה. חווה הראשונה, כלומר, יש להם תסביך אדיפוס כפול, כל אחד רוצה את האמא שלו בשבילו. יש דעה שאומרת, לא, בכלל, זה משהו אחר. שדה כפשוטו, שקין, שהבל ראה את קין לובש צמר, אמר לו, אה, זה מהכבשים שלי. אמר לו, אם ככה, שכבשיך יעופו באוויר, כי האדמה היא שלי. כלומר, ויכוח של מעמדות. מלחמת מעמדות בין הנבד לבין המבוית ובעל האחוזה. דעה אחרת, לא, שדה זה בכלל מקום המקדש. ציון שדה תחרש. אז אם ככה, הם אמרו, בוא, אנחנו כבר שניים זה הרבה, בוא נחלק את העולם בינינו, חצי לי, חצי לך. והשאלה איפה יעבור הגבול, קין רצה את המקום שבו היה המזבח של הבל, הבל לא הסכים, ועל זה הוויכוח. כלומר, יש ויכוח על רקע דתי. מה בעצם המדרשים האלה רוצים לומר? הם רוצים לומר שכל הסיבות הקיימות בעולם לתחרות ולרצח, ידועות. כל הסיבות ידועות. ומה זה אומר? שאף על פי כן היה אפשר להתגבר על זה. למה חרה לך ולמה נפלו בניך? כן, אז זה הרי אומר קין אל הבל אחיו, והיא ביותם השדה. ויקום קין. ויקום, אם הוא קם, סימן שעד אז הוא לא היה קם. איפה הוא היה? שכב. כן, ההפך של לקום זה לשכב. ישב זה באמצע. אז אם כתוב ביעקב, אנחנו מבינים שהמצב ההופכי זה השכיבה. איפה הוא שכב? המדרש אומר, הוא שכב תחת הבל. כלומר, כאשר המדרש ככה רואה את הסיטואציה, קין בא להרוג את הבל, ואז הבל גובר עליו, מפיל אותו לארץ. עכשיו, מה קורה במצב הזה? יש להבל זכות להרוג את קין, הגנה עצמית. ואז קין מסתכל בעיניים של הבל ואומר לו, אחי, אם תהרוג אותי, מה תאמר להורים שלנו? עכשיו, מה העניין? הבל בעצם שומע מקין את השיח שלו עצמו, את שיח האחווה. והוא מאמין שקין כבר יפנים את הערכים של הבל. עכשיו, הדבר הזה הוא מאוד בעייתי. זה טעות של מחנך. המחנך צריך לדעת מה מצבו של החניך. הוא מאמין לו, ואז הוא מפסיק לתפוס אותו, ויקום קין אל הבל אחיו וירגו. כלומר, החטא של הבל יותר חמור מהחטא של קין. עכשיו, הדבר הזה אומר שמה זה אלימות. אלימות זה שיח שהתחיל ולא הצליח להידמל. ניסו לדבר, קין ניסה לדבר ולא הצליח לגמור את הדיבור, הפך את זה לאלימות. זאת אומרת, יש פה, אפשר לומר, טרגדיה, אבל זה בא דווקא מתוך הרצון של קין להיות האח. וזה נכשל, קין צריך, אם כן, לתקן. נכון, זה חלק, נו. מה הבעיה? הוא לא אמר, הוא פשוט הסכים. מה? הוא נתן לקין להרוג אותו, זה החטא. אז הוא האמין לו. היה אסור להאמין לקין. הוא צריך לברוח.
איפה הוא יודע שיש
עמידה? טוב, המדרשים שואלים את זה, אבל בפשטות זה ברור שהוא יודע מאיפה יש הריגה. הוא ראה בעלי חיים מורגים אחד את השני, לא?
למה
היה אסור להאמין לו? למה שהוא... למה היה אסור להבל להאמין לקין? פשוט מאוד. כי מחנך יודע להבחין מתי השיח של החניך הוא אמיתי, מתי לא. לא, אתה אומר לו, אתה משקר. אז צריך לקשור אותו. ואז יתחילו שיח. קודם כל, לקשור את קין. אחרי זה מתחילים שיחות. קודם כל חקיקה, אחרי זה מדברים. כן.
פשוט קובלת. היא אותה משתת.
נכון.
ויקום קין אין הל, לא על הל.
נכון.
אלא אין הל.
כלומר, הוא פנה אליו.
ואז זה בא, שקין,
כל הלשון
כתוב היקום, כי כתוב היקום, אם הוא קם סימן שהוא שכב, מה מכריח אותו לשכב? בשדה לא שוכבים, בשדה לא שוכבים, בבית שוכבים. אם הוא קם בשדה, זה סימן שמישהו היא כפה עליו את השכיבה הזאת, ואין מישהו אחר. ויאמר השם אל קין, פסוק תעת, ויאמר השם אל קין, אי הבל. זה מובן השאלה הזאת. אבל הוא מוסיף כאן מילה מיותרת, אחיך. ידענו שהבל הוא אחי. אלא הכוונה, לאן הלכה האחווה שלך? הבל, אחיך. ויומר, לא ידעתי. מה זה לא ידעת? אתה יודע. אבל אתה לא יודע מה קורה לנפש שלו כשהיא עוזבת את הגוף. זה אני לא יודע. הרי הבל כבר לא נמצא פה. זאת האמת. זאת אומרת, הגופה של הבל קיימת, אבל הבל עצמו כבר לא פה. ויאמר, לא ידע. מה שאומר, אחי, אנוכי? זאת אומרת, יש פה טענה עמוקה מאוד. השומר אחי אנוכי? מי צריך? זה אומר שמישהו אחר צריך להיות השומר. מי היה צריך לשמור? אתה היית צריך לשמור. איך קוראים לך? קוראים לך אנוכי. אנוכי השם אלוהיך. כלומר, אתה בא אליי בטענות, רגע, אם לא רצית שהבל ימות, היית צריך לשמור עליו. היית צריך למנוע ממני להרוג אותו. לא מנעת, סימן שעשיתי את רצונך. עכשיו צריך להגיד, זה נכון שיש בחירה חופשית לקיים. קיים מודה בזה. הוא קיבל את זה, הוא הבין שיש לו בחירה חופשית. אבל הוא אומר, אם אני יכול לבחור לעשות טוב או לעשות רע, זה סימן שהקדוש ברוך הוא מסכים גם לטוב גם לרע. ואז יש שני מסלולים כדי לעשות רצון השם. יש מסלול דרך עשיית הטוב, יש מסלול דרך עשיית הרע. אז בזה שאני הוצאתי אל הפועל את אחת מן האופציות, מה שלא יהיה, בין שעשיתי טוב, בין שעשיתי רע, עשיתי את רצונך. זאת אומרת שלפי דבריך, קין הכיר את ספר דברים, והוא כבר קרא ובחרת בחיים. למה? זה מוסיף. הבעיה שבתחישת הימים נהגו שלא, בלי מוזיקה, בלי מוזיקה. כן. בכלל, שלושת השבוע, וכל הבן המצרו. טוב.
את הענה הזאת, הכל מידי הקודש ברוך
הוא.
מה אתה רוצה
ממני? לא, אז תים לב, הוא לא אומר הכל בידי הקודש ברוך הוא, אלא הכל רצוי לפני הקודש ברוך הוא. כלומר, אפשר גם ככה, אפשר גם ככה.
אני חושב כן.
נכון, נכון. אז מה התשובה של הקדוש ברוך הוא? היא מאוד מעניין, מלמד אותו עוד משהו. ויאמר, מה עשית? מה פירוש מה עשית? השאלה היא, כשאתה עושה מעשה, האם אתה עושה את זה מתוך השיקולים של הקדוש ברוך הוא, או מתוך השיקולים שלך? האם כשאתה הורג את הבל, אתה הורג אותו לשם שמיים, או בגלל איזושהי קנאה אישית שלך? אם היית עושה את זה לשם שמיים לגמרי, יכול להיות שזה היה עבירה לשמה, היית מקבל איזה שכר. אבל אתה התכוונת בגלל השיקולים שלך, אז זה יידון לפי הפרמטרים של עולמך. אני רוצה לתת לזה הרחבה קצת מהמדרש. יש מדרש שנקרא מדרש פטירת משה. מה זה מדרש פטירת משה? זה מדרש שמספר על פטירתו של משה. הגיוני, לא? שם יש שיחה, הקדוש ברוך הוא אומר למשה, הגיע זמנך למות. משה אומר, מה פתאום? מה עשיתי? אומר לו הקדוש ברוך הוא, אתה מכיר מעשה ממריבה? אומר לו, משה, מה? אתה יודע שאתה הפלת את זה עליי, עשית שהסלע תתחמק ממני וכו'. בקיצור, זה היה ככתפור. אומר לו הקדוש ברוך הוא, עוד טיעון, ועוד טיעון, ועוד טיעון, ועוד טיעון, וכל טיעון וטיעון, משה דוחה. עד שבסוף הקדוש ברוך הוא אומר לו, כשהרגת את המצרי, התייעצת איתי? אומר לו משה, אני הרגתי אחד. אתה הרגת את כולם. אז מה אתה, עשיתי את רצונך? כלומר, אתה בא אליי בטענות על מצרי אחד שהרגתי? אתה הרגת את כל המצרי. אומר לו הקדוש ברוך הוא, אני בידי להחיות אותם, אתה אין בידך להחיות אותם. ואז המדרש אומר שמשה קיבל את הטענה הזאת והסכים למות ומת. עכשיו, יש פה משהו לא מובן. אם אני הייתי משה, הייתי ממשיך לענות. הייתי אומר, נכון, אני אין בידי להחיות אותו, אבל אתה בידך להחיות את המצרי הזה שהרגתי. אז באותה מידה, זה כלומר, זה מה אתה בא אליי טענות? המדרש לא אומר שמשה ענה ככה. למה? כי משה הבין מדברי הקדוש ברוך הוא שמעשיו של האדם נידונים על פי הפרמטרים של מחשבת האדם. כיוון שאתה אינך יכול להחיות אותו, אתה נידון עליו. אז זה בדיוק מה שאומר הקדוש ברוך הוא לקין. ויאמר, מה עשית? אתה עשית, לפי העולם שלך אתה רוצח. לכן, כל דמי אחיך צועקים אליי מן האדמה, ואתה ארור אתה מן האדמה שרצה את פיה לקחת דמי אחיך מידיך וכו'. כמובן, זאת אומרת שקין עכשיו אומר טענה חדשה בפסוק י' ג' ויאמר קין אל השם גדול עווני מנסו. המדרש אומר שאומר קין, אתה נושא את כל העולם, אתה לא יכול לשאת את העוון שלי? כלומר, זה גם מבלי סימן שאלה, אבל זה גם אותו דבר, כן? גדול עווני מנסו, זה גדול עליי. סימן שעליך זה לא גדול.
זה שעשו את זה, למה
אתה מתכוון
בשאלה
המסורית? אבל הוא לא ידע שעשו את זה. לא נכון.
יש מצוות שהן
מלאות של בן אדם. כתוב, ויצב השם אלוהים אל האדם למור. נכון? ויצב השם אלוהים אל האדם. האדם זה שפיכות דמים, שנגמר שופך דם האדם. אז הוא ידע, אבל הוא אומר, ויאמר קין אל השם גדול עווני מנסו. אז זאת אומרת, אני צריך שאתה תיקח על עצמך את האחריות על החטא הזה. הן גירשת אותי היום מעל פני אדמה ופניך אסתתר, והייתי בנת בארץ והיה כל מוציא ארגני. טוב, אז איך פותרים את כל השאלה הזאת? זה יהיה כבר בשנה הבאה למאסר בהמה. שלום.